מאפיה מייסס. כתבתה של נירית אנדרמן. הקריין, אמיר בועז. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. פיות וקוסמים, נסיכות ונסיכים, גיבורי על ונבלים. כשאיתן רוקווי היה ילד, הוא השאיר את כל אלה לילדים אחרים. כשאביו היה מתיישב מולו ומתכונן לספר סיפור, רוקווי ידע שמחכה לו מעשייה מסוג אחר. פורעי חוק אלימים, קודים לא כתובים של כבוד ונקמה, תמהיל פרוע של פשע, הימורים וחיסול חשבונות עצבני. אביו, ההיסטוריון פרופסור רוברט רוקווי, ראיין שורה ארוכה של גנגסטרים אמריקאים, כתב עליהם מאמרים וספרים, ומדי פעם שלף איזה סיפור פיקנטי כדי להסעיר את דמיונו של בנו, ולסחוף אותו לעולמם הפרוע של כמה מהמפיונרים הגדולים ביותר של המאה ה-20. רוקווי הבן היה מאזין לסיפורים האלה בשקיקה, מניח לדמיון לצלול ליבשת אחרת ולזמנים אחרים, ומשוטט לו כך במשעולים הפרועים של המאפיה האמריקאית. ומכיוון שרוב סיפוריו של האב נסובו על אנשי מאפיה יהודים דווקא, כי הם שעמדו במרכז מחקרו האקדמי ואותם הוא יצא לפגוש ולרעיין בערוב ימיהם, הגנגסטרים שהלהיטו את דמיונו של בנו, היו טיפוסים מסוגם של מאיר לנסקי ובן בגזי סיגל, מיקי כהן וארנולד רוטשטיין. רוקווי האב סיפר, רוקווי הבן הקשיב, והסיפורים הללו נחקקו בנפשו, ממתינים לרגע שבו ישובו ויפרצו לעולם. זה ארך כמה עשרות שנים, אבל בסופו של דבר הרגע הגיע. רוקווי התבגר, עבר לארצות הברית, פתח שם בקריירה קולנועית, וכשהתכונן לביים את סרטו השני, זה קרה. רוקווי שלף ממעמקי זיכרונו את גיבורי המאפיה מסיפורי ילדותו, נזכר בעלילות חייהם הסוערות, ולא היה צריך להתלבט הרבה כדי לבחור בדמותו של מאיר לנסקי, כנראה הגנגסטר היהודי המפורסם ביותר אי פעם, לעמוד במרכז סרטו. הוא ערך כמה שיחות עם אביו כדי לרענן את הזיכרון, שקע בקריאה של ספרים ומאמרים כדי ללמוד כל מה שרק אפשר על המאפיונר הניו יורקי, והתחיל לכתוב את התסריט. לנסקי, סרט האינדיה האמריקאי שהוציא תחת ידיו, יצא למסקים בארצות הברית בחודש יוני, ועורר עניין, בין השאר בזכות שני השחקנים שרוקווי הצליח לגייס לתפקידים הראשיים. הרווי קייטל מגלם את הגנגסטר היהודי שהגיע לישורת האחרונה של חייו ומסכים להתמסר לשורה של פגישות עם עיתונאי צעיר, בגילומו של סאם וורדינגטון, כוכב אבטאר ומי שאמור לחכב גם בארבעת סרטי ההמשך המיועדים. העיתונאי מראיין את לנסקי במטרה לכתוב את הביוגרפיה שלו, ובעודו מאזין לוידויו, מסתבך בעצמו במצוד שמנהל ה-FBI כדי לאתר את מאות מיליוני הדולרים שעל פי החשד הסתיר המאפיונר מפני החוק. גנגסטרים תמיד ריתקו אותי. אבי העביר לי את החיידק הזה, ומכיוון שאני מאוד קרוב אליו, חשבתי שיהיה נחמד אם נעשה משהו יחד, אומר רוקווי ברעיון וידאו מניו יורק. ובין הגנגסטרים היהודים, לנסקי היה כנראה המעניין והבולט מכולם. זה מאוד מיוחד שגנגסטר מאוד אכזרי, ובו בזמן גאון במספרים ואיש עסקים מעולה שמשנה לחלוטין את האופן שבו מתנהל תחום הפשע המאורגן באמריקה. הוא הרי הקים עם לקי לוציאנו את סינדיקת הפשע הלאומי, איחוד של גנגסטרים יהודים, איטלקים ואירים מרחבי אמריקה, ששלט במשך כמה עשורים בתחום הפשע המאורגן בארצות הברית. וחוץ מזה, הוא היה חלוץ תעשיית האימורים באמריקה, אחד המפעילים הגדולים של בתי קזינו בא ובעולם בכלל, וגם ציוני נלהב שתרם כסף ונשק לישראל. ישראל היא גם המדינה שרוקווי, בן 43, נולד וגדל בה, בהרצליה פיתוח ליד הים. אביו רוברט הכיר באחד מביקוריו באוניברסיטת תל אביב את אמו בטי, ישראלית שנולדה בהודו, עלתה כילדה לישראל, ובבגרותה שימשה כמאפרת בהצגות של חנוך לוין בתיאטרון הקאמרי. באמצע שנות ה-80, הסדר רוקווי את סוכנות הדוגמניות אימג' הפכה לכוח מרכזי בתחום הזה בארץ, ולאורך השנים גילתה שורה ארוכה של דוגמניות, ובהן כמה מהשמות הבולטים ביותר בתחום כמו הילד זורר, יעל הבקסיס, מילי אביטל ויעל בר זוהר. לאחר נישואיהם, הולידו רוברט ובטי רוקווי שני ילדים, איתן ושירן, הצעירה ממנו בשלוש שנים. כשרוקווי מדבר על שנותיו כמתבגר, שאימו היא סוכנת הדוגמניות המובילה בישראל, הוא מודה שזה היה פרק מהנה במיוחד בחייו. הייתי מוקף בנשים מגיל צעיר, הוא אומר, ומציין שמות כמו ויק, שירז טל, ואפילו סידני קרופורד, שבביקור בארץ הגיע לבית המשפחה. הדוגמניות הכי גדולות בעולם עשו עליי בייביסיטר. אמא שלי הייתה מוצאת רבות מהדוגמניות ברחוב, והיא תמיד הגנה עליהן. ידעה מה זה להיות אישה בתעשייה עם כל כך הרבה טורפים. זו הייתה ילדות מעניינת. מאוד טובה, אני חייב לומר. בזכות אמו הוא הכיר את מיטב הדוגמניות. בזכות אביו שמע על מיטב הגנגסטרים, והמיקס הזה הסעיר את דמיונו באופן שלא השאיר הרבה מקום לשגרה אפורה של מתבגר מצוי. לימודים לא מאוד עניינו אותו, אז הוא העדיף לתפוס גלשן ולרדת לים, לעשות חיים ולא שיעורים. בתיכון הייתי קצת בעייתי, בכיתות י' י' ב' העיפו אותי משלושה בתי ספר, מספר רוקאווי בחצי חיוך. בהתחלה העיפו אותי מתיכון רגיל, ואז עוד פעם מאנקורי, שבינינו לעוף משם זה לא פשוט. גם בשירות הצבאי לא מהר להתיישר. הוא התחיל אותו במה שנקרא היום עוקץ, יחידת הכלבנים של צהל. לאחר מכן שרת בממרם, ובשלב מסוים אחרי שהורידו לו פרופיל, עבר לשרת כמשק משמעת של הבקום. הם לקחו את החייל הכי בעייתי והציבו אותו להיות ממונה על משמעת. זה שינה את המחשבה שלי על העולם, הוא אומר. מיד לאחר מכן יצא הצעיר נטול הבגרויות לטיול עברור בחול, וקבע לעצמו יעד. הוא ילמד באחת האוניברסיטאות הטובות בארצות הברית. בהתחלה רצה להתמקם בלוס אנג'לס או מיאמי, כדי להיות קרוב לחופים שמתאימים לגלישה, אבל כשכמה מחבריו בחרו בניו יורק, החליט ללכת בעקבותיהם, ולאט לאט למד לחבב את העיר הזאת, את הקצב שלה, את חיי הלילה, האקשן והאדרנלין. הוא השלים בגרויות, התקבל ללימודים כלליים ב-NYU, עם דגש על עסקים ושיווק, ושנים ספורות לאחר שנזרק משלושה בתי ספר בישראל, לימד את עצמו לכתוב מאמרים אקדמיים בניו יורק. בשלב מסוים הרים את הראש חלום הילדות שלו. כשהייתי קטן שיחקתי בחיילי צעצוע, והטריד אותי שאת מה שאני רואה בראש שלי, אני לא יכול לראות במציאות. אז אבי קנה לי מצלמה קטנה, והתחלתי לצלם את הצעצועים ולהזיז אותם. לעשות סרטים, הוא נזכר. בנערותו צילם כמה סרטים עם חברים. אבל כשגיל ההתבגרות הגיע והוא גילה את הנשים והגלישה והחברים, הצד האומנותי נדחק לפינה. רק בניו יורק, כשהפך לסטודנט מצטיין, נזכר בחלום ההוא. יום אחד ראיתי סטודנטים מצלמים באוניברסיטה. התחלתי לדבר איתם והם אמרו לי שזה בית הספר הכי טוב בעולם לקולנוע. אז מהר מאוד מילאתי תפסים. בניתי ביומיים שלושה תיק עבודות שאנשים אחרים עובדים עליו לפעמים שנים. וכעבור כמה שבועות התקשרו ואמרו לי שהתקבלתי. הרעיון עם רוקאווי מתקיים מדירתו. וכבר בתחילתה הוא מתנצל שייתכן שיהיה רעש רקע. הוא בדיוק חזר לניו יורק משהות של כמה חודשים בלוס אנג'לס שבה עבד אלנסקי. והמובילים עדיין מעלים את חפציו לדירה. אפשר לעבור לאנגלית, נכון? הוא שואל מיד אחר כך. הוא מסביר שהשפה הזאת זורמת לו הרבה יותר בטבעיות בשלב זה בחייו. אז אני שואלת בעברית, הוא עונה באנגלית. וגם אם לפעמים הוא נגרר אחריי בלי משים לכמה משפטים בעברית, מהר מאוד האנגלית חוזרת ומשתלטת על שטף הדיבור המהיר שזורם ממנו. גדלתי בבית דו-לשוני. המשפחה של אבא שלי אמריקאית, הוא ואימא שלי דיברו ביניהם תמיד באנגלית. הוא מסביר כשאני מתפלט כיצד זה שאף שגדל בישראל וחי בה יותר מ-20 שנה, הוא מרגיש בבית דווקא עם האנגלית. גם כילד דיברתי בבית בעיקר אנגלית. אבי קרא לי סיפורים באנגלית. אז אנגלית תמיד הייתה יותר קלה לי, ואחרי כל השנים פה אפילו יותר. אחרי שסיים את לימודיו בהצטיינות, הקים עם חבר חברת מדיה. הם חלמו על חברה שתיצור מוזיקה, קולנוע וטלוויזיה, וכשנקראתה לפניהם הזדמנות לקנות לייבל מוזיקה עצמאי, הם קפצו עליה. אמרנו שנתחיל עם מוזיקה, כי הכניסה לתחום הזה דורשת הכי פחות כסף. אז קנינו איזה לייבל שזה בעצם חוזים של אומנים. שילמנו 40-50 אלף דולר על חוזים של כמה מוזיקאים, ולמרבה המזל אחד מהם, מאט ווייט, הוכתם כעבור חצי שנה על חוזה של מיליון דולר באינטרסקופ גפן, לייבל המוזיקה שבבעלות יוניברסל, מספר רוקאווי. היינו שני ילדים שמעולם לא דרכו באולפן מוזיקה, ופתאום מצאנו את עצמנו עם מוזיקאי שהוכתם בחברת תקליטים גדולה. אחרי תקופה קצרה בעולם המוזיקה, החליטו לפתח גם תכנים לטלוויזיה וללכת בכיוון של אמביינט. כלומר, תכנים שבניגוד לעשייה טלוויזיונית רגילה, שמים את הדגש על אווירה ולא על סיפור. ב-2009 הם הקימו ערוץ טלוויזיה ששידר כל שעות היממה, גייסו צוות של עורכי וידאו, כינינו אותם משוררים ויזואליים, הוא אומר, הפקידו בידיהם ספריות של מוזיקה ושל קטעי וידאו, וביקשו מהם ליצור קליפים קצרים של אמביאנט, כל אחד באורך כמה דקות. ברוב המלונות בארצות הברית, יכולת למצוא אז את הערוץ הזה. ובשלב מסוים גם התחלנו להוציא את התכנים האלה ב-DVD ובבלו-ריי, הוא אומר. במשך כמה שנים, המיזם הזה העסיק אותו, כמה מהקליפים שיצר במסגרתו זכו בפרסים. אבל בשלב מסוים שבו חיילי הצעצוע של ילדותו וטבעו את שלהם. החלום לעשות קולנוע של ממש חזר והציף אותו, משך אותו אל מחוץ לתחום היזמות העסקית, ושיגר אותו לעבוד על הפיצ'ר הראשון שלו, The Abandoned. זה היה סרט אימה אמריקאי שביים על פי סיפור שכתב יחד עם הבמאי והתסריטאי הישראלי עידו פלוק. העלילה עקבה אחר צעירה שמתחילה לעבוד בלילות כשומרת בבית דירות יוקרתי ונטוש, ומטבעו של הז'אנר עוברת חוויות לא שלבות במיוחד. הסרט הוקרן בפסטיבלים אמריקאים מכובדים, לוס אנג'לס ושיקגו. המבקרים לא התלהבו. ציון הסרט באתר Rotten Tomatoes הוא 46, אבל הצופים דווקא כן. ציון הקהל באתר הוא 69. כשחיפש כיוון לסרטו הבא, הדרך ללנסקי החלה להיסלל. בקריירה האקדמית שלו, אבי התמקד בהיסטוריה אמריקאית ויהודית, אבל תמיד אהב גנגסטרים, ולכן הוא גם כתב עליהם ספרים. בין השאר, הגנגסטר היהודי בארצות הברית, חייו ופשעיו בראשית המאה ה-20, 1994. הוא יצא בעצמו וראיין אותם, כולל את מאיר לנסקי לפני מותו. הוא גם היה הראשון שקיבל גישה לכל תיקי ה-FBI על פשע באמריקה. והוא סיפר לי על כולם, על כל הגנגסטרים הגדולים בהיסטוריה האמריקאית, הטובים, הרעים והקטלניים ביותר. ולי תמיד היה חיידק הזה של גנגסטרים, כי בתור ילד הם תמיד נשמעו לי כמו דמויות שנלקחו מהמיתולוגיה היוונית או הנורדית, כי הייתה להם נטייה לרוע, אבל בו בזמן הם גם עשו מעשים טובים וחוו הרפתקאות מרגשות. לא נשמע מסוג הסיפורים שאבות נוהגים לספר לילדיהם לפני השינה. זוכר סיפור מסוים שנחקק בך? את הסיפורים המשוגעים באמת הוא סיפר לי בגיל מבוגר יותר. אני זוכר למשל שהוא סיפר ששאל את אחד הגנגסטרים איך הרגיש כשהרג אדם. והוא ענה לו, בפעם הראשונה שהרגתי אדם, הקיתי. בפעם השנייה הקיתי שוב. בפעם השלישית בכיתי. בפעם הרביעית כבר לא היה לי אכפת. ובפעם החמישית, זה כבר בא לי באופן טבעי, לא היה אכפת לי בכלל. וגנגסטר אחר סיפר לו שבכל פעם לפני שיצא להרוג מישהו, הוא היה מניח תפילין. היה מניח תפילין ואז יוצא לרצוח. ואותו אחד גם סיפר שמעולם לא הסכים לחסל מישהו בשבת, כי הוא שמר שבת. כל אלה היו חברים ב-Murder Inc., חבורה של גנגסטרים יהודים ואיטלקים שכמה מהם היו כנראה מהמתנקשים הטובים בהיסטוריה. לטענת ה-FBI הם הרגו משהו כמו 500 עד 1000 איש. אבל עוד לפני כן, כילד, אבי סיפר לי שמאיר לנסקי היה מעין גיבור בעיני היהודים בארצות הברית, כי הוא היה מעורב בחיי הקהילה היהודית האמריקאית, נלחם בנאצים ותמך בישראל. אבי סיפר שביום שהוא היה אמור לראיין אותו, הוא בדיוק ביקר בבית של סבתא שלי, ולנסקי התקשר לשם. סבתא שלי ענתה לטלפון. לנסקי שאל, היי, האם רוברט רוקווי שם? והיא שאלה, כן, מי מדבר? כשהוא הזדהה, היא כיסתה את האפרכסת ולחשה לאבי, זה מאיר לנסקי. אבא שלי התחיל לצחוק ושאל אותה, אבל למה את לוחשת? בסרט של רוקווי, לצד הרווי קייטל, מגלם ג'ון מגארו, מכונת הכסף, את לנסקי בצעירותו. כאשר הטיל את חיטתו על ניו יורק בסיועו של בן בגזי סיגל ורתם לעזרתו את לקי לוצ'יאנו כדי להקים את סינדיקת הפשע הלאומי. העלילה מדלגת מן ההווה לעבר, ממיימי של שנות ה-80 לניו יורק של שנות ה-30, עוברת מסצנות קאמריות נינוחות לאקשן מאפיה שמציג את חייו הסוערים ורבויי האלימות של לנסקי הצעיר. לעתים הסצנות הללו נדמות גנריות, דומות מדי לאלו שכבר ראינו בלא מעט סרטי מאפיה, כמעט על סף הקלישאה. בסצנה אחת למשל נראה לנסקי הצעיר עם כמה מאנשיו כשהם שולפים גבר כבול מיטה מטען של מכונית בלב יער, ויורים בו למוות לעיניה של אשתו הממררת בבכי. בסצנות אחרות הסרט מצליח להפוך את דמותו של לנסקי למורכבת. לחלץ אותה מרמת הפלקט של הגנגסטר. וקייטל, שכבר כיכב כידוע בלא מעט סרטי מאפיה, מטעין אותה בעוצמה שברירית ונוגעת ללב של מאפיונר שכבר ראה הכל ועשה הכל, ומגיע עכשיו לשלב של חשבון הנפש הסופי והאחרון. התסריט של רוקאווי גם מראה כיצד לנסקי לקח חבורה של פושעים, והפך אותה למכונה פיננסית מתוחכמת ויעילה, וכיצד הקים את אימפריית האימורים שלו. ואחד ההיבטים המעניינים ביותר בסרט נוגעים ליהדותו. רוקאווי מבהיר כיצד היהדות של לנסקי השפיעה על האופן שבו התנהל בעולם, גם כאשר היה בשיא כוחו. בסצנה אחת למשל, פורצת חבורה של אנשי מאפיה לכנס של התנועה הנאצית בניו יורק בשנות ה-30. המתח בין שני הצדדים מתלקח במהירות, וקטטה אלימה וסוערת פורצת באולם. רציתי להראות לעולם שכל עוד מאיר לנסקי בסביבה, הם לעולם לא יוכלו לעשות לנו את זה שוב, אומר לנסקי הקשיש לעיתונאי שמראיין אותו כשהוא מספר לו על האירוע הזה. אילו בסצנה אחרת נראה שליח של גולדה מאיר מגיע לפגוש במאפיונר היהודי המפורסם, ומבקש ממנו לסייע פיננסית ליישוב היהודי בארץ ישראל. אנחנו זקוקים לכסף, מבהיר השליח, ולנסקי שולף מכיסיו חבילות שמנות של שטרות, עטופות בנייר חום, מושיט לו אותן. אם אתם צריכים נשק או תחמושת, תגידו ונשמח לעזור, הוא אומר לו. ואומנם לנסקי סייע למפעל הציוני בראשית דרכו. הוא ואנשיו תרמו כמיליון דולר למטרה הזאת, כאשר גולדה מאיר יצאה במאי 1948, מיד לאחר ההכרזה על מדינת ישראל, לגייס תרומות בשליחות המגבית היהודית. והוא גם סייע לחבל באספקת נשק למדינות ערב ערב מלחמת העצמאות, מכיוון שראשי המאפיה שלטו אז באיגודים המקצועיים של פועלי הנמל בניו יורק, הוא דאג לכך שמשלוחי הנשק הללו יובדו באורח מסתורי, עוד בטרם יגיעו ליעדם. במקביל סייע לנסקי באותה תקופה באספקת נשק ליישוב היהודי. האם הסצנות בסרט הקשורות לתמיכה שלו בישראל באמת התרחשו? לנסקי בהחלט עזר למדינת ישראל בגיוס כסף והעברת נשק, אבל הסצנה שבה מגיע אליו ניצול שואה כנציגה של גולדה מאיר ומבקש ממנו כסף, זו סיטואציה שקרתה עם גנגסטר יהודי אחר, או הסצנה עם הנאצים. בזמן מלחמת העולם השנייה לנסקי עזר ל-CIA, וכשהנאצים הגיעו לנמלים בניו יורק הוא סייע ללכוד אותם, כי הוא ולקי לוציאנו שלטו בנמלים. אז גם הדברים שלא קרו במציאות בדיוק כך, בכל זאת מבוססים על אירועים אמיתיים. כשאת עושה סרט כזה, גם אם יש לך את כל המידע, את לא באמת יודעת הכל, ואין לך ברירה אלא להניח הנחות. לנסקי מעולם לא הלך לכלא, רק לכמה חודשים על משהו קטן, והשתמש בזה כדי לטעון שמעולם לא הרג אף אדם. אבל כמובן שהוא פיקח על לא מעט התנקשויות. הוא הרי היה אחד מראשי הפשע המאורגן, ורבים מחבריו היו רוצחים פסיכופטים. הוא פשוט מעולם לא נתפס. והסצנה בסרט שבה בגזי סיגל הורג מישהו ביער לעיני אשתו, ולנסקי עומד שם. האם זה קרה באמת? לא. האם הוא היה מעורב במקרים דומים, נתן להם את אישורו? סביר להניח שכן. מה היה מיוחד במאיר לנסקי, הדבר שאפשר לו להפוך לאחד מראשי המאפיה בניו יורק? אבי סיפר לי כיצד לנסקי היה חלוץ בתעשיית ההימורים באמריקה וכיצד הוא השפיע על מבנה עולם הפשע ובנה אותו כמו עסק לכל דבר. הוא תמיד אמר שאם לנסקי לא היה גנגסטר, הוא ככל הנראה היה מנכ"ל של איזו חברת ענק, כי הוא היה נהדר עם מספרים ואיש עסקים מצוין. אבל לנסקי הגיע עם הוריו לאמריקה בימים שבהם יהודים נחשבו שם לאזרחים סוג ב'. אז בשנות ה-20 וה-40 הייתה עלייה במספרם של הגנגסטרים היהודים שבאו מחיים של עוני ואלימות, והם תמיד הגנו על הקהילה היהודית. מה שמעניין הוא שבשלב מסוים הגנגסטרים היהודים היו ראשי עולם הפשע, המאפיונרים החזקים ביותר באמריקה, בדיוק כמו לקי לוציאנו ואל קפון. היה בכל זאת משהו שאפיין את המאפיונרים היהודים, שייחד אותם לעומת אלה האיטלקים? ההבדל המרכזי בין המאפיונרים האיטלקים והיהודים, ואבי דיבר על כך, הוא שאצל האיטלקים היה העניין של המשכיות. אם היית גנגסטר איטלקי, סביר היה להניח שגם הבן שלך ילך בעקבותיך ויהפוך לגנגסטר. לעומת זאת, גנגסטרים יהודים מעולם לא ירשו לילדיהם להצטרף לעסק הזה. הם לא רצו שזה יהיה העתיד שלהם. לנסקי, בגזי וכל האחרים העדיפו שילדיהם יהיו עורכי דין או רופאים, וזו כנראה הסיבה לכך שהמאפיה היהודית נעלמה בשלב מסוים, ואילו האיטלקית המשיכה לשגשג. ולמה נראה לך שהוליווד העדיפה לאורך השנים לספר על המאפיונרים האיטלקים דווקא? היה סרט על בגזי, ברי לוינסון ביים ב-1991, אבל אני חושב שהאיטלקים היו בולטים יותר לאורך השנים, בדיוק מהסיבה שהיהודים שלטו במאפיה משנות ה-20 ועד ה-40, ואז נעלמו מהשטח. המאפיה האיטלקית לעומת זאת המשיכה לפעול במשך השנים, והאיטלקים אהבו סרטים על גנגסטרים. ההחלטה לעשות סרט על לנסקי הייתה מבחינתך אקט של הנצחת הגנגסטרים היהודים וכיבוד מורשתם? כן, וגם רצון להראות לעולם שאנחנו פטריוטים וחזקים, במיוחד עכשיו כשהאנטישמיות בעולם גואה. חשוב היה לי להראות שהיהודים יודעים להיות קשוחים. לי כישראלי חשוב להראות שאנחנו עם ששרד אלפי שנים ושמאז ומתמיד היינו פייטרים. יצא לך להתקל בגילויי אנטישמיות באופן אישי? האמת שלא, אף פעם. אבל בשנים האחרונות שומעים על זה יותר ויותר, בעיקר מאז עליית טראמפ. איך במאי כמוך, שעשה בסך הכל פיצ'ר אחד לפני לנסקי, מצליח לגייס שחקן כמו הרווי קייטל? השקעתי בזה הרבה עבודה, נטוורקינג, וזה מצריך הרבה שנים של תביעת קשרים עם האנשים הנכונים. יש לי חבר שעשה סרט עם הבת של הרווי, והוא פנה אליי ואמר שהוא רוצה לעשות סרט על לנסקי. אז סיפרתי לו שאבי ראיין אותו, והשיחה הזאת זרזה את כתיבת התסריט. הוא היה זה שהעביר את התסריט להרווי. הרווי אהב אותו, ולמעשה הוא תמיד רצה לשחק את לנסקי, כי גם הוא יהודי וחייל מרינז לשעבר, שעבר ילדות לא פשוטה. וכמו כל יהודי פה באמריקה, גם הוא אוהב גנגסטרים יהודים ואת הסיפורים עליהם. אבל גם מהרגע שהוא אמר לנו כן, לקח לנו לא פחות מחמש שנים לעשות את הסרט הזה. אנחנו גרים באותו אזור פה בניו יורק, אז אני זוכר את הפעם הראשונה שראיתי אותו ברחוב. היי, הרווי, אני הבמאי של לנסקי. והוא ענה לי, היי, היי. אחרי שנתיים שלוש, כשעדיין לא הצלחנו להרים את הסרט, שוב נתקלתי בו. היי, הרווי, אני הבמאי של הסרט הלנסקי. והוא כבר חשב לעצמו, יו, איזה נודניק. שנה אחר כך, כשנפגשנו, הוא כבר חשב שאני איזה סטוקר שרודף אחריו. כשסיימנו את העבודה על הסרט, הוא נתן לי ספר של איליה קזן וכתב בו לסטוקר היחיד שאני שמח שהצליח לתפוס אותי. התיישבת לכתוב את התסריט כשאתה מצויד ביועץ הכי מוצלח שאפשר להעלות על הדעת. עד כמה נעזרת באביך? נעזרתי בו, אבל גם בעוד מקורות. כי אבא שלי לא היה לגמרי אובייקטיבי בנוגע ללנסקי. כשהוא פגש אותו, לנסקי כבר היה בן 80 וסיפר לו את הגרסה הפרטית שלו לסיפור. ואבא שלי מצא את עצמו משוחח עם קשיש יהודי חביב, קצת הרגיש כאילו הוא מדבר עם אביו. זו הייתה סדרה של כמה מפגשים במיאמי, ולנסקי אמר לו שמעולם לא הרג אף אחד, טען שלא היה מעורב בכל מיני דברים, ולא הודע בכל הפשעים שביצע. אז הייתי צריך לעשות גם תחקיר משלי. קראתי המון ביוגרפיות שלו וספרי היסטוריה, עברתי על מסמכים של ה-FBI, ניסיתי להישאר נאמן ככל הניתן למה שקרה באמת. אבל כאמור גם הוספתי דברים פה ושם, כי אחרי הכל זה סרט. ההשראה לסיפור המסגרת על כותב שיוצא לרעיין את לנסקי בסוף ימיו, הגיעה מאביך. האם הוא שיתף אותך בתחושות שהיו לו במפגשים הללו כשישב מול מכונת קטל כזאת? כשהוא פגש אותם רובם כבר היו זקנים. אני זוכר שסיפר לי פעם שפגש גנגסטר יהודי בדיור מוגן. אני כבר לא זוכר מי זה היה. וכשרעיין אותו, עמדו לצידו שני שומרי ראש. הוא היה קשיש שכבר נעזר במקל הליכה, אבל אחרי שהרעיון נגמר והוא כבר קם והתחיל להתרחק, פתאום הוא נעצר, סב על עקבותיו ואמר לאבא שלי, תשמע חמוד, אם מישהו אי פעם יתעסק איתך תודיע לי. הוא אמר את זה והמשיך להתרחק, נשען על המקל שלו, הולך בקושי. השתמשתי בסיפור המסגרת, כי מבחינתי זה סיפור על איש קשיש, אמנם גנגסטר, שעורך חשבון נפש על המוסריות שלו. והכתב הזה לומד על עצמו ועל המצב המשפחתי שלו דרכו. חשבתי שזאת תהיה דרך מעניינת יותר לספר את הסיפור שלו, לא סתם לעבור מעבר להווה. החיים הם לא רק שחור ולבן, יש הרבה גוונים של אפור בין לבן. ואני חושב שמה שמעניין בלנסקי זה שהוא תמיד התהלך על הקו האפור הזה שבין טוב לרע. סרט קולנוע יכול לצייר את דמותו כגיבור קולנועי או פושע רצחני. לרגעים נדמה שהיחס שלך כלפיו סלחני מדי. שמעתי מהרבה אנשים שהסרט עושה לו גלוריפיקציה. אחרים, לעומת זאת, כולל הנכד שלו שפנה אליי ואהב את הסרט, אומרים את ההפך. הוא אמר לי למשל שיש לו בעיה עם הסצנה ביער. אני ניסיתי להראות את שני הצדדים. ידעתי שהדמות של קייטל תהיה זו שיחבבו יותר, הפרוטגוניסט, ושדמותו של לנסקי הצעיר תהיה האנטגוניסט. אבל הנחתי לצופים להחליט מה שהם רוצים. אם את שואלת אותי באופן אישי, אני חושב שהוא היה איפשהו באמצע, כי הוא עשה דברים נוראים ומחרידים, אבל גם כמה דברים לא רעים. גיבור הסרט מביע חרטה על חלק מהדברים שעשה. גם לנסקי בסוף ימיו התחרט על דברים שעשה? הוא מת למשל בלי הרבה כסף. אני לא חושב שהיו לו $300 מיליון שב-FBI היו בטוחים שנמצאים ברשותו. הוא לא מת עשיר כפי שאמור היה להיות. והיו לו הרבה דברים שהצטער עליהם. אני חושב שאחת האכזבות הגדולות ביותר שלו הייתה העובדה שלא נתנו לו להשתקע בישראל. זה מאוד הביך אותו. הוא נבעט מישראל. רצה לגור בה בימי זקנתו ולא יכול בגלל עברו. התיאור המצומצם הזה רחוק מלשקף את הדרמה המשפטית והציבורית ואת ההדים שעוררה. זה היה בשנת 1970, ולנסקי הגיע לישראל וביקש לקבוע בה את ביתו, אבל השלטונות חששו להסתבך עם רשויות החוק בארצות הברית, וסרבו להעניק לו אזרחות ישראלית. לנסקי עתר לבגץ נגד ההחלטה, אבל הערעור נדחה והוא נאלץ לחזור לארצות הברית. בריאיון שהתפרסם בהארץ בשנת 2019, טענה מי שהייתה אז אהובתו, הישראלית זלי דה טולדו, שהיה לו כאן דווקא תומך. האמריקאים לחצו להסגיר את מאיר, וליוסף בורג, אז שר הפנים, לא היה חוט השדרה להחליט נכון, היא אמרה. מאיר אמר, הגיע הזמן שלי לעזוב לפני שיהיה פילוג בעם. הוא לא רצה להגיע למצב כזה בשום אופן. מי שכן רצה להשאיר את מאיר בארץ היה אריק שרון. באותו ראיון אישר אביו של רוקווי חלק מהדברים. בשיחה שלנו הוא התחיל לדבר על יוסף בורג, הוא מאוד כעס, הוא אמר לי, מי הוא חושב שהוא? הוא חושב שהוא הבעלים של המדינה? אמר רוקווי האב והוסיף, אני חושב שהיה צריך לתת לו אזרחות ישראלית. אם הוא היה מבקש היום אזרחות ישראלית, לא היו נותנים לו? ברור שכן. פרופסור שלמה סימונסון, שהיה אז רקטור אוניברסיטת תל אביב, סיפר לי שלנסקי פנה אליו וביקש לתרום $1 מיליון לאוניברסיטה כדי שיעזרו לו להישאר בארץ. האוניברסיטה סרבה. הוא דיבר עם אביך על סירובה של ישראל להתיר לו לחיות פה? כן. הוא סיפר לאבא שלי שזה מאוד פגע בו. הכעיס אותו ובייש אותו. הוא כעס על גולדה. באותה תקופה ישראל הייתה בידיים אמריקאיות. ואני מניח שגולדה עשתה מה שהייתה חייבת לעשות כדי לשמר את הקשר הזה. אבל אבי סיפר לי שבראיון טלוויזיה היא נשאלה פעם על גנגסטרים ואמרה, גנגסטרים? במדינת ישראל לא יהיו גנגסטרים. אז אולי הייתה זו החלטה פוליטית, ואולי היו לה עמדות נחרצות כלפי גנגסטרים, אבל מה שבטוח הוא שהייתה דרישה של הממשל האמריקאי לגרש אותו בחזרה לארצות הברית, וישראל נכנעה. הכסף והנשק שתרם לישראל ורצונו להשתקע כאן. האם אלה היו רגשות ציוניים של ממש, או מחשבה תועלתנית לבנות לעצמו מקום מקלט? הוא היה מאוד ציוני, תומך נלהב בעם היהודי ובישראל, פטריוט ב-100%. קראתי שעשיתם את הסרט הזה ב-20 ימי צילום בלבד, ועם תקציב שנחשב זעום במיוחד לסרט אמריקאי. $5 מיליון. נכון, לא היה לנו מספיק זמן ולא מספיק כסף. אבל היה צוות מדהים, עם כמה אנשי צוות שהיו מועמדים לאוסקר או זכו בו. הגאפר, תאורה, של איטי ואמיץ בלב למשל. ובזכות הצוות הזה, הצלחנו לעשות כמעט הכל ב-20 יום. רצינו לצלם בתקציב כפול מזה, אבל בסופו של דבר התאמנו את עצמנו למה שעמד לרשותנו. כיום הסרט מוקרן בשורה של אתרי סטרימינג בארצות הברית, ובנובמבר הוא צפוי לצאת במדינות אחרות ברחבי העולם, בהן ישראל. רוקווי עצמו, במקביל לקריירת הבימוי שלו, מטפח גם קריירה כמפיק. עד כה הפיק שני סרטים, ובימים אלה הוא שוקד על 4 פרויקטים נוספים. בתוך כך הוא נע כל הזמן על קו ניו יורק-לוס אנג'לס, נחוש לבסס את מקומו בתעשיית הקולנוע האמריקאית. עכשיו, הוא אומר, אני כבר במקום שמבטיח שהסרטים הבאים שלי יהיו בתקציב גדול יותר. בעולם האינדי כבר מכירים את הפרויקטים שלי. מאפיה מייסס, כתבתה של נירית אנדרמן, הקריין אמיר בועז. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.